בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. חילופי אש הלילה בג'נין, במהלך פעילות למעצר מבוקשים חוסלו שני מחבלים, ביניהם מפקד הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי במהלך הפעילות התנהלו חילופי אש כבדים בין המחבלים לכוחות צה"ל. ברוך השם לא היו נפגעים. תקרית החייל מגבעתי בחברון. אפרת לוי, אמו של החייל, שאמר לפעילי שמאל בן גביר יעשה סדר ונידון לעשרה ימים בכלא הצבאי, אומרת בריאיון לאיתי גדסי וינקלה פרידמן כי מאוכזבת מאוד מהתנהלות הצבא. לא נתנו לנו אפילו לראות אותו.
מאוד מוכזבת, יש בו חוסר רגישות משווע למצב הנפשי, לסערת הנפש של הילד. חייל שמוסר את הנפש שלו ששנה שלמה נלחם, מה זה? איך אתם לא מסתכלים על הנפש, איפה הרגישות? מאוד מוכזבת מגורמי הצבא, הם לא בדיוק מדברים איתנו, הם לא מתקשרים איתנו, אף אחד לא סיפר. לא הספקת אפילו לשים לו את הצלחת שיוכל, כבר התקשרו לה ואמרו לו תצא, אנחנו פה כבר בדקות לוקחים אותך. הבן שלי יצא שבור רצוץ, אנחנו לא יכולים אפילו לתמוך בו. לא הייתה לנו זכות אפילו לתמוך בו, ניתקו לו את הטלפון מאוד מהר, לא יכולנו לדבר איתו.
חבר הכנסת החדש של ש"ס, אברהם בצלאל, אמר במשדר כי הוא מקווה שהממשלה תקום במהרה ותטפל ביוקר המחיה.
אני מקווה מאוד שהאגו וכל מיני מלחמות שאנשים אומרים, אני אקבל עוד איזה תפקיד קטן, עוד איזה תפקיד כביכול שיכול להשפט. רק הבוקר מתפרסם על יוקר המחיה. חייבת לקום ממשלה וכמה שיותר מהר, כי באמת יש הרבה הרבה מה לעשות.
העצרת הכללית של האום אישרה החלטה לציין את יום הנכבה הפלסטיני בצמוד ליום העצמאות. 90 מדינות תמכו בהחלטה ו-30 התנגדו, ביניהן ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, קנדה ואוסטרליה. שגריר ישראל באום גלעד ארדן גינה את ההחלטה, אותה הגדיר מבישה, קיצונית וחסרת בסיס. מה הייתם אומרים אם הקהילה הבינלאומית הייתה חוגגת את יום הקמת המדינה שלכם כאסון? איזו חרפה, דברי ארדן. איומים מרומזים על חייו של נשיא המדינה יצחק הרצוג לקראת ביקורו הצפוי ביום ראשון בבחרן. גורמי ביטחון בארץ מזהים עלייה באיומים על הנשיא והתרבות המחאות הקוראות לו שלא להגיע לביקור. אתה לא רצוי, נכתב באחת המודעות בעברית, ערבית ואנגלית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
עכשיו במחסני חשמל דייסון במחירי בלק פריידיי.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
היום דורגש עלייה בטמפרטורות, מחר יום שישי ושבת קודש ללא שינוי.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
עכשיו במחסני חשמל דייסון במחירי בלק פריידיי.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים, אלה שבדרכים, אלה שכבר הגיעו לעבודה ועדיין שומעים אותנו,
ואלה שמחכים באוטו לשמוע
חוץ את מהאברכים, לא, אבל חוץ מהאברכים שהם שומעים עד 9 וב-9 הם כבר בכל.
התחיל הסדר, מה?
נכון, מה
זה,
לעשות?
נגמר.
יותר חשוב מלשמוע אותנו.
אגב, השעה הראשונה יש יותר רייטינג, אתה יודע.
כן?
כן.
יאללה, אמרת.
בדוק.
אבל חבל שהם לא שומעים עכשיו, כי אני רוצה לעשות לך פרסומת, אפילו שאנחנו לא עושים פה פרסומות, זה רק מי שמשלם, אבל אני רוצה לעשות פרסומת לתנובה.
פרסומת לתנובה? עשית פה פרסומת לג'חנון? עשית... מה יש גם?
עכשיו אני עושה פרסומת לתנובה.
אוקיי.
אם אתה רוצה גבינה צהובה,
רגע, תנו לי את האות. אפשר אות של...
של הפרסומות.
גבינות העמק או משהו?
בדיוק. אז גבינות העמק של תנובה, אם בא לך להתפנק, בבקשה, תשלם כפול ממה שמשלמים בחנויות אחרות, 30 שקל, 28.90. למה אנחנו פריירים? אני אומר לך, כל הציבור צריך להתאגד ולצאת לא רק על הגבינה צהובה, על כל המוצרים של תנובה היקרים, ואגב, על כל חברה אחרת.
תקשיב, אחרי הסיסמאות, הפתרון הוא לא רק לעשות מחאה, והמחאה היא מבורכת, כן, של לרר וחברה.
תצליח.
אבל הפתרון הוא בממשלה. ברגע שהממשלה תכניס, קודם כל תפחית את הבירוקרטיה מבחינת ייבוא של דברים מחול, ואני לא נכנס פה לנושא דווקא של גבינה, כי בגבינה יש עניינים של כשרות, צריך להטיס, אבל אני מדבר באופן כללי,
לא,
כן, על
לא
ביגוד,
החלק של הכשרות עלה בו
המחיר. בדיוק, לא הכשרות עלה, ולכן ברגע שיפתחו את השוק לייבוא בצורה יותר קלה, של כל מיני מוצרים, אז הדבר הזה כמובן ירד המחיר, אין מה לעשות, כי יש מכסות.
ועד אז אנחנו הציבור לא צריך לממן, גם ככה יוקר המחיה פה הוא מטורף.
אנחנו נשלם.
אנחנו לא צריכים לשלם, אבל אם הציבור יהיה חכם, וגבינות עמק של תנובה יעמדו במקררים במשך חודש, אתה תראה שתנובה בלית ברירה יוותרו על 300 מיליון שקל שחילקו דיווידנדים לסינים, וישימו אותם בגבינה צהובה למשל.
התקווה הגדולה שלנו, התקווה הגדולה של, קודם כל שום חברה עסקית לא עושה את זה, זה בניגוד לכל היגיון עסקי, מה שאתה אומר, אבל לא משנה, זה,
הציבור צריך לעשות את זה.
לא, הציבור ודאי, הציבור צריך להשאיר את זה על המדפים, ואז הם הבינו לבד.
החברה יכולה לפשוט רגע, מה אתה חושב? כי יש חרם רציני? חרם צרכנים, תדע לך, זה יכול להיות נזק מטורף לחברה.
נכון, אם הציבור יהיה מעוגד, אתה יודע, בנושא הזה, אז אין ספק ש... טוב,
שמעת אגב, שמעת על עוד משהו? לא יודע, אשתי מאוד אוהבת, אני אגיד לך את האמת, אולי זה עוד, לא יודע אם אנחנו עושים פה בסדר או לא, אבל אשתי מאוד אוהבת חומוס של צבר, ומהשבת אני כבר לא קונה לה את זה.
בגלל הסלמונלה.
כן, מפחיד.
בוא ננסה להבין עד כמה זה באמת בעייתי, כי אני חושש, עכשיו אם שמת לב בפרסומות, היה לי טלפון, זה הילדים בבית, כנראה שקיבלו סלמונלה, יש מצב.
אוי,
אז בוא נראה, פרופסור נדב דודוביץ', שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מומחה בריאות הציבור, מנהל בית ספר לבריאות הציבור בבן גוריון.
בוקר טוב לך, אתה יודע, פעם היינו מדברים הרבה בזמן הקורונה.
ברוך השם.
אתה רואה, אנחנו עכשיו בדברים אחרים, בריאות הציבור היא משהו הרבה יותר רחב מקורונה, אנחנו מתעסקים הרבה בצמצום פערים בבריאות עכשיו, את הוועדה שאני עומד בראשה, שהצגנו את הממצאים, ועכשיו יש את הסלמונלה, אכן על השולחן.
אז יותר חשוב, כרגע באמת הקורונה, רק נסיים, כי התחלנו בקורונה, הקורונה מאחורינו?
קורונה תמשיך להיות איתנו, יש עכשיו המון מקרי קורונה, רק ההבדל הדרמטי זה שהאוכלוסייה הרבה יותר מחוסנת, חלק מהאנשים גם נדבקו בעבר, כמובן שתמיד עדיף להיות מחוסן באופן טבעי ולא להיות, כלומר, נדבק באופן טבעי, כי אז יכולים להיות הרבה יותר סיבוכים. הקורונה ממשיכה להרוג בכל העולם, כולל במדינת ישראל, ולצערי, וזה קשור לנושא הסלמונלה, אנחנו עדיין לא משקיעים מספיק בכל מרכיבי בריאות הציבור, שזה מתחיל מהמעבדות, כל נושא של בדיקות, ממשיך בנושא של חקירת התפרצויות שאין מספיק כוח אדם, כולל בנושא של שירות האמזון, שהם באמת עובדים בכלים שהם לא מספיקים, ואתם יודעים, כשלא קורה כלום, אז כולם מרוצים, ופתאום כשקורה משהו, אז נזכרים שצריך להשקיע בבריאות הציבור, אז עדיף להקדים תרופה על המכה.
מקרה כמו סלמונלה, באיזה חלק זה קשור אליכם או למשרד הבריאות בכלל?
זה מאוד מאוד קשור, כי בתוך חטיבת בריאות הציבור יש את החלק של שירות המזון. עושים כל הזמן בקרות גם ברמה המיקרוביאלית, כלומר בדיקות, מסתמכים גם על מה שהחברות עושות, אבל גם עושים בדיקות מדגמיות. יש גם...
דרך אגב, אם אני לא טועה, בסיפור של אלית לא היה בדיוק את הבדיקות, היה שם את הבדיקות העצמאיות, ככה אני זוכר, נכון? לא היה בדיקות שלכם באופן תחוף.
משרד הבריאות לא יכול, משרד הבריאות, יש דרך איך לעשות פיקוח על מזון. במיוחד מפעלים גדולים שבסך הכל הם עובדים על פי תנאים, ובסך הכל מפעלים שהם יודעים שאם הם לא ישקיעו בנושאים האלה, אז בסוף, כמו שאתם אמרתם מקודם, אז הצרכנים פשוט יצביעו ברגליים. יש השקעה אדירה של המפעלים, ובצדק, והם בודקים את עצמם. מדי פעם עושים כמובן בדיקות נוספות, אבל אין מדינה בעולם שיכולה כל הזמן לבדוק, זה לא יעיל, לא כלכלית וזה לא הגיוני. כשהבדיקות הן חיוביות, כמו שזה נעשה כאן, אנחנו מצפים החברות מיד להודיע, אתם זוכרים בעבר, אם אלית לא בדיוק היה ככה, וברגע שמודיעים יד, משרד הבריאות נכנס עם הצוותים שלו.
אליט עד עכשיו משלם את מחיר. אליט עד עכשיו משלם את מחיר.
המוצרים
לך ברור שאליט עד עכשיו משלם את מחיר.
המוצרים חזרו כל
היתר. לכן חברות, אתם חייבים לדעת שמשקיעות המון המון משאבים ובצדק, ומבינות שבסוף זה השם שלהם, זה האיכות שלהם. עכשיו, ברגע שמתגלה כזה דבר, יש הרבה דברים שצריך לעשות. קודם כל צריך לבדוק איזה זן מדויק של סלמונלה מדובר, כי יש הרבה מאוד זנים של סלמונלה, כמו שבקורונה יש הרבה זנים, אז גם מכאן. יש סלמונלה שיותר אופיינית לביצים.
כן, בוא נדבר על הסלמונלה למטון. עצמה. מי שאכל חומוס של צבר, מה הוא צריך לעשות? לבדק, שטוף
את הפה. אדם בריא, אדם רגיל, אז סביר שאם תהיה תחלואה, היא תהיה תחלואה קלה. בעיקר אנחנו מדברים על סכנה לאנשים שהם עם מערכת חיסונית חלשה, חצחילה, חולי סרטן או מחלות אוטואימוניות, אנשים הם קשישים, אבל כמובן שגם אם יש תחלואה קלה זה לא נעים, ובטח אדם שקונה מזון הוא לא צריך איזה לחטוף.
רגע, לא, אבל דיברת על מבוגרים, מה קורה לגבי ילדים?
אם מדובר בילדים מאוד קטנים, תינוקות, אז כמובן ששם המחלה יכולה להיות יותר משמעותית, אבל בסך הכל באנשים שהם בריאים, אז מערכת החיסון בדרך כלל יודעת להתגבר על זה, אבל זה
דבר שצריכים לבדק. אז אין איזה שהם הנחיות מיוחדות, אין להם, בן אדם שאכל...
צריך לשמע להנחיות של משרד הבריאות, לראות בדיוק איזה דברים עושים להם ריקול, ולא להיכנס גם להיסטריה. אני גם חייב לומר משהו נוסף, אנחנו יודעים יותר על דברים שקורים בחברות הגדולות, כי הם פשוט בודקות את עצמם כל הזמן. כשבן אדם הולך לאכול במסעדה, שגם שם משרד הבריאות מפקח, הרבה פעמים גם שם יש סכנות של אי שמירה על היגיינה. פה מדובר על חומר גלם, ככל הנראה, חומר גלם של טחינה, שהיה בו את החיידקים, אלו דברים שקורים. טוב שעושים את הבדיקות האלה, לא צריך להיכנס להיסטריה, ומצד שני, צריך להבין שרק גם נזהר, אבל גם אני לוקח את זה למקום שחשוב לי מאוד לומר אותו. חייבים לצאת בקריאה, לחזק את מערך שירותי בריאות הציבור, כי זה בעצם מערך ההגנה שלנו, כשלא קורה שום דבר, אז כולם שמחים.
אז למה לא שמעתי אף אחד מארגון בריאות הציבור, כשאתמול פורסם סרטון?
הוצאנו הודעה אתמול.
רגע, לא שמעת את סוף השאלה, לא שהוצאתם הודעה בנושא הסלמונלה, סליחה. אבל אני שואל, יש סרטונים, ואתמול גם היה וראו, אני חושב שכולם ראו את זה, על חתול במחלקת בשר טרי.
אל תגיד איפה.
לא אומר איפה, באיזה סניף של איזה רשת גדולה.
כי זה קיים כמעט בכל סניף.
אין בעיה, אני לא רוצה גם לפגוע באף אחד, אבל אני אומר, מה זאת אומרת? איפה אתם משרד הבריאות? איך לא זועקים על זה חמאס?
זה אגב, אני חושב, התחום של הווטרינר, לא של משרד הבריאות, אבל לא משנה.
למה? זה אותו...
לא, לא, לא. הווטרינרים עובדים בתוך שירותי בריאות הציבור, גם דרך אגב במשרד החקלאות. לווטרינרים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בבריאות הציבור. בכלל, בריאות הציבור זה המון מקצועות, זה היופי בבריאות הציבור. יש את התחום של סביבה, את התחום של הווטרינריה, של אפידמיולוגיה.
אתם אמורים אבל לצעוק, אמור להיות פה איזה דוח, אמור להיות פה מישהו שילך לכלא בגלל זה, כי מה זאת אומרת, אני הלכתי וקניתי שם לצורך העניין באותו מקום בשר, ולך תדע מה אכלתי, ואם היה קורה חס וחלילה משהו.
בסוף, כמו בקורונה, משרד הבריאות ואנשי בריאות לא יכולים להיות בכל מקום. יש גם אחריות אישית, כמו שאני לא הולך עכשיו ובלוש אחריך אם שטפת ידיים אחרי עשית את צרכיך, למרות שהנה יש את המצווה של נטילת ידיים, כנראה שזה הדבר מאוד חכם לעשות אותו, אז צריך את האחריות האישית גם של העסקים, וצריך להשליט פה בישראל תרבות הרבה יותר של שמירה על היגיינה. אנחנו יודעים לצערנו שאנשים הולכים חולים לעבודה גם עכשיו, כשהקורונה מאוד מאוד שכיחה בישראל, גם לפעמים בתוך מסעדות שונות העובדים לא תמיד שומרים על הכללים. אני חושב שזה דבר שהוא קשור יותר לתרבות בישראל. לצערנו, מחלות זיהומיות, בגלל שמירה על היגיינה, זה משהו שיותר שכיח. תזכרו שבקורונה, אנחנו מאוד הצלחנו עם החיסונים, מאוד הצלחנו עם מניעת תחלואה קשה ותמותה באופנים שונים, אבל כן היה פה שורי הדבקה מאוד גבוהים, כי לא תמיד שמרו פה על הכללים. יש פה משהו בישראלים, בתרבות הזאת, שלא תמיד שומרים.
עדיין יש חיסוני קורונה?
צריך לחנך אותו.
אגב, עדיין יש חיסוני קורונה?
בוודאי. אני מאוד ממליץ לכם, אם עברו יותר מ-4 חודשים מאז שהתחסנתם או חליתם, לקבל עכשיו את החיסון המותאם. זה לא מונע לגמרי הדבקה, אבל זה מונע תחלואה קשה ומוות. סתם אגיד לכם קוריוז, יש לי עכשיו כנס שמסתיים היום של שינוי אקלים ובריאות. הדובר הראשי שהגיע מארצות הברית נדבק בטיסה בקורונה, והוא ייתן את הרצאה בזום, למרות שהוא נמצא פה בישראל. וגם בטיסות, לא צריך שיהיה חוק לשים מסכות, כדי שאני אמליץ לכם.
תגיד במילה.
תשים, כן, תשימו מסכות.
במילה, משהו חשוב, החורף בפתח, ויש לנו הורים מבוגרים וכולי. מה עם החיסון נגד שפעת? שווה לעשות אותו?
אז בוודאי.
או שזה כלול בחיסון של הקורונה?
יש חיסון לשפעת, חיסון לקורונה, אפשר לקבוע בפעם אחת לקבל את שניהם, אבל שוב, לא רק חיסונים, גם להימנע ללכת חולים לעבודה, גם שולחים לסבא וסבתא, ואם לא מרגישים טוב, אז לא ללכת. וגם סבא וסבתא יכולים לשים מסכות, במיוחד אנשים מבוגרים או בסיכון, לאו דווקא מבוגרים, אם הולכים למקומות מאוד צפופים, להשתמש במסכה גם אם עכשיו זה לא בחוק, כי יש לנו את האחריות האישית, ולא כל דבר אפשר לשים בחוק, אני נגד כפייה, אבל צריך ללמוד להתנהג בצורה נכונה. ושוב, לא רק ברמה אישית, גם לחזק את מערכת בריאות הציבור, שמשוועת לתקציבים הנכונים, והיא הוזנחה הרבה מאוד שנים.
פרופסור נדב דודוביץ', מומחה בריאות הציבור, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
תודה רבה ושבת שלום.
אם כבר הזכרת את אלית, אז ראיתי שהם חזרו לשגרה והוציאו מארז של כל השוקולדים שלהם, שלחו לכל העיתונאים.
של החמישייה הזאת? אני עוד לא ראיתי אותה.
גם אני לא קיבלתי. החמישייה
של השוקולד, לא קיבלתי, לא ראיתי בחנויות אפילו.
לא, עכשיו הם שלחו עכשיו לעיתונאים, אנחנו בדרך. כן, והם חוזרים השבוע למדפים, כל החטיפים.
אגב, הייתה תגובה.
והזכרת מקודם את המותגים. אז הנה עכשיו במשך תקופה של כמה חודשים התרגלנו, אני לפחות, לא לקנות אלית את כל השוקולדים שהייתי כמעט כל שבוע קונה.
כי לא היה ברירה.
בדיוק.
מה צריך להפריע לכל זה? אשתי תמיד אומרת, יש את המארז של החמישיית שוקולד, נכון? אני רגיל תמיד אני קונה כאלה.
אז יש של ורד הגליל, של שבע, או הביאו גם כל מיני תחליפים ראיתי.
אבל השאלה אם לחזור עכשיו לאלית.
זו השאלה. שאלה אם אתה מוכן לשלם את המחיר היקר. על אליט, או שאתה אומר שהתחליפים היו סבבה.
עוד פעם לחזור לשיקולים, האם לשלם על העמק, אז זה 30 שקל.
בדיוק.
אבל שם אמרנו, אין הבדל בין הגבינות צהובה, שם כל הציבור צריך ללכת לקנות גבינה ב-14 שקל.
מה ההבדל בין גבינה צהובה לבין שוקולד?
בטעם, יש הבדל בטעם.
לא, אני אומר, זה אותו רעיון, אבל אם הצלחתם עד היום לשרוד כמה חודשים, לא שאני מעודד עכשיו נגד אליט גם, לא נפתח חזית עם כולם, מספיק.
אנחנו פותחים חזית עם כל מי שנגד טובת הציבור.
אשר נהרי, בוקר טוב. הרב אשר נהרי, בוקר אור.
בוקר טוב, אנחנו רוצים להתעדכן.
מקורבו, מטפל בזקן חברי המועצת, הרב רפאל שמעון בעדני, שלהתעדכן לנו עדכון על מצבו.
בוקר טוב, מצבו כרגע עדיין ללא שינוי, כל הימים האלה מורדם ומורשם. ימים רצים שיהיה בשורות טובות בקרוב.
כמה זמן הוא כבר מורדם ומורשם?
היום אנחנו כבר ביום התשיעי. לא מצב טוב לאף אחד, כמובן בגיל כזה זה לא מצב טוב.
אתה נמצא שם פיזית?
אני פגשתי את הרב נהרי שם, כן, לפני...
אתה מדבר איתי, אני פה נמצא, כן, אני לידו.
טוב, אז מה נשאר לנו למעשה לעשות, חוץ מלהתפלל?
שום דבר, שום דבר. חוץ מזה להתפלל, אין שום דבר מה לעשות. יש שליחים, כמו שלח אותם, הרופאים נמצאים כאן, ומשתדלים לעשות את הטוב ביותר. לנו נשאר עם ישראל, רק להתפלל ולבקש במקום שבאמת שירחם עלינו, ושישלח לו רפואה שלמה, ויאריך ימים טוב בשנתיו הנעימים, ושנזכה כולנו שינהיג אותנו עד ביד גול צדק ועד ועד בכלל. זה מה שנשאר לנו לעשות. ואני אומר לכם עוד פעם, אני, כמו שאמרתי לכם, אני נמצא פה, אני מבלט, רוב היממה נמצא אצלו, ואני רואה מתי שיש קבלות ותפילות, אתה רואה בחוש, אקדוש ברוך הוא, אני אומר לך שהחיים שלו הם חיים בנס. ממש בנס. זה סייעת דשמיא, הם לבוא אותו 24 שעות.
אז מפה, הזכות שלנו, הזכות שלנו שאנשים יתפללו.
להמשיך ולהתפלל על הרב רפאל שמעון
בעדני, בעזרת השם שיצא מבית החולים, בריא ושלם.
ויחזור להנהיג את עם ישראל.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה, יישר כוח לכם.
שרות טובות.
הרב אשר נהרי, תודה רבה.
איתי, ראיתי שאתה, יש לך משהו על הבטן להגיד?
לא, יש לי משהו, אני אגיד לך מה מעצבן אותי. אני אומר, אתם כבר נבחרתם, ואני מדבר על הנציגים, כן, חברי הכנסת, השרים, כל הפוליטיקאים, נקרא להם בשם כללי כזה. ואתם כאילו באים בתערנות, מדברים על כל מיני דברים, תראה איזה כותרת אני רואה עכשיו. סייני הטיסות על חשבון הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, יור הכנסת, שהוא הבן אדם ה... עשה חמש טיסות במהלך השנה, כמה זמן? שנה. כמה עלה הטיסות? בוא, חמש טיסות.
בוא נגיד כל טיסה 30-40 אלף, 150 אלף.
30 אלף עולה כרטיס? לא משנה, נגיד.
לא, כולל המלון, כולל המלון, כולל העניינים. בוא נגיד ביחד 150 אלף.
עלות חמש טיסות, 528 אלף שקל.
וואו.
תגיד אתה רצה, 100 אלף שקל לטיסה? אתה יודע, אני קונה מטוס במאה, לא יודע.
תגיד לי, והוא נותן לנו איזה מופעי טהרנות וצדקנות.
לא, מופעי טהרנות, ושהצד שלו הוא הצד, אתה מבין, אבירי שלטון החוק, הרי הם אנשים ששומרים על הקופה, הם שומרים על החוק, הם שומרים על בתי המשפט.
אדוני, מה אתה רוצה? הוא ישראל הראשונה, אתה ישראל השנייה, מה אתה רוצה? איתי תפנים, אתה ישראל השנייה, הנה גם.
זה לא יאומן כי יסופר הדבר הזה.
גם נדב ארבל שעבר פה, מה לעשות? הוא ישראל, אנחנו צריכים להפנים את זה. יש את האליטות ויש אותנו.
בקיצור, הם חוגגים על הכסף שלנו, דרך אגב. מי משלם את הכסף הזה, זה אנחנו משלמים.
רק שתדע מה שהיה הוא שיהיה, הם ימשיכו לחגוג.
לחגוג, וזה מה שעצוב, אתה מבין? שהם, הכותרות ימשיכו, ורק השמות התחלפו. פעם זה מיקי לוי, פעם זה... לכן אני אומר, זה הטענה היא כלפי כולם, זה לא טענה עכשיו ספציפית על...
אבל עכשיו כבר, אלה שנבחרו ואנחנו בחרנו בהם, והממשלה החדשה שהולכת לקום, אני באמת מצפה שתעשה את השינוי. אם היא לא עשתה את השינוי, אז מה עשינו? כי באמת משנה פרסונלית, מי נמצא?
נכון.
לא, אנחנו צריכים תוצאות.
ולכן התוצאות חשובות, ולכן אני אומר, חברים, אל תרוצו. אל תמהרו לחתום על הסכמים קואליציוניים. קחו את נתניהו להערכה.
שיתחילו למשול.
יפה, איך מושלים? אם אתה לא מוכן לחתום על הסכמים, איך אתה רוצה שהם שלו?
שיחתמו כבר, אבל הריבים הם פנימיים. אני פתאום שם לב שיש ריבים פנימיים בתוך המפלגות. מה קורה לכם, חבר'ה? תתעוררו.
התקווה הגדולה שלי שהנציגים שלנו לא יאכזבו אותנו. ושבאמת עוד שנה, חצי שנה, לא משנה כמה, נכון. נוכל לסכם איזה משהו ביניים.
בעוד שנה אני רוצה לדבר איתך ושנגיד שמחירי הדירות ירדו ב-20%.
יפה, לא רק הדירות, כל דבר.
סתם דוגמה, הדיר... נכון,
נכון,
ברור.
כי זה דבר קרדינלי וחשוב, כי צריך לשחרר פה המון יחידות לשוק, כדי, אתה יודע, יש ביקוש ואין הצע.
ואגב, ככל שיש משרדים מפוצלים, סתם אני שואל, מבחינה בירוקרטיה, זה לא מגדיל אותה? הרי, הרי, הרי אנחנו כל הזמן בדעה שדברים יצטמצמו והכל יהיה ביחד.
למה באמת
שיהיה
מפצלים?
שיהיה פרויקטור גדול.
למה מפצלים?
לא יודע, ראיתי שיש פיצול, על, פיצול אמיתי על העלייה ועל הקליטה.
העלייה, שר העלייה והקליטה?
כן, יהיה שר העלייה, יהיה שר קליטה. מה זה העלייה?
עלייה? עליית מחירי הדיור אולי.
יש שר אחד על העלייה ושר אחד על...
ואחד על הבינוי ואחד על השיקון. אחד מים חמים ומים קרים.
משרד התרבות והספורט הולך להיות שר תרבות, שר ספורט.
לא, איזה שטויות, נו באמת.
כן, אתה אומר, טוב, הם צריכים...
אני לא מאמין שזה...
הם צריכים טייטלים, כן. לכן אמרתי לך, יש מצב שגולדקנופ עצמו יפצלו לשתיים.
אתה יודע מה?
יום אחד הוא יהיה שר הבינוי, יום אחד הוא יהיה שר השיקון.
כשאני חושב על זה עוד פעם, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תביאו את הפתרון. שיקראו לזה בינוי, שיקון, מים, לא משנה מה. העיקר שבסופו של דבר, ואני מקווה ש... כי יש לי בעיה, אני אומר לך, הרגשה שלי לא כל כך, אני חושב שמתמקדים כרגע במסע ומתן, בעיקר בתפקידים ובתיקים, ופחות במהות, פחות בדברים, אני עוד לא ראיתי מישהו שיצא לרדיו, בא לפה לרעיון, כן, אגב, הרבה, אם שמת לב, לא רוצים לדבר היום, בימים האלה, של המסע ומתן. שמת לב?
מה זה שמתי לב? אתה רואה מרועיינים שהיו כל הזמן מתרעיינים, מחכים לטלפון, פתאום לא, השאלה שלי, אם זה מפחד או כי הם לא יודעים מה לענות?
אני חושב... אני חושב שבעיצומו של מסע ומתן, א', פחד,
ב', כל אחד אני חושב, נו.
ב', מה הם יכולים להגיד? עכשיו כרגע הם מתעקשים על מה?
לא, לצורך הדוגמה היה עולה עכשיו מ...
עוד לא ראיתי חבר כנסת אחד שבא, עלה כאן ואמר, אנחנו נמצאים בפיצוץ עם הליכוד, לא משנה מי, בגלל איזשהו חוק להורדת מחירי הדיור, לא יודע מה.
רק בגלל תיקים כרגע.
נו, תגידו, זה רציני? זה רציני?
נכון.
מה זה השטויות האלה?
ותגיד לי, במעבר לא חד, מה עם דוד ביטן? חבר הכנסת דוד ביטן.
מחכה בפינה?
זהו, באתי לשאול, אם הוא מחכה עדיין בצומת בפינה?
בטח שהוא מחכה, מה?
או שמה שהוא מחכה זה לראות איזה תפקיד ביבי נותן לו. השאלה היא למה הוא מחכה.
איזה תפקיד ביבי לא נותן לו. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה, צבי טסלר.
צבי, מהבוקר
אני מחכה לך. מהבוקר אני מחכה לדבר איתך.
שלל נושאים, שלל נושאים.
כן, אבל אני רוצה לדבר איתך בגדול על יוקר המחיה, אבל אני חייב שתספר לי פה מה קורה עם תנובה.
תנובה, תשמע, זה קרב מאוד מאוד מעניין בין שתי ענקיות. מצד אחד שופרסל, שהיא לקחה את הכובע של מלחמת הציבור נגד יוקר המחיה, נגד היצרנים, ומצד שני תנובה עם הגב הסיני, שבאה ואומרת, תנובה אמרה, תקשיבו, אין חוכמות. מי שמקבל את המחירון החדש שלי, יעלה מחירים, יקבל סחורה. מי שלא, תודה רבה. מה, שופרסל אמרה לא. אמרו, אין בעיה, אנחנו לא מעבירים לכם, אנחנו מדברים על סחורה שהיא לא בפיקוח. הסחורה בפיקוח, תנובה לא קובע את המחיר, את המחיר המרבי קובע מחוקק וועדת המחירים, ואין, הם הפסיקו לספק לשופרסל סחורה שהיא לא מפוקחת. שאר החברות אמרו, אנחנו מחכים, אנחנו לא רוצים לריב עם תנובה, כי מה, מה נעשה? זה, זה לא איזה חומוס מסוים או, 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 או איזה סוג של טונה שאני יכול להסתדר בלעדיו. תנובה בכל זאת, אין, אין כמעט בית בישראל שאין בו מוצרים שלהם. ובינתיים, שופרסל מנצחת את תנובה. זאת אומרת, היא אמנם לא מקבלת מוצרים, אבל כל השוק, כל רשתות השיווק בינתיים, למרות הצרות של תנובה שיקוב הדין את ההר והמחירים יעלו, המחירים בינתיים לא עולים. וזה ניצחון מאוד חזק שלהם מול תנובה. תנובה מאוד מאוד מפחדת. היא מפחדת כי היא רואה מה קרה לדיפלומט ומה קרה ליוניליבר, שהוקו בצורה מאוד משמעותית, על מותגים שכולם חשבו שהם חזקים, שאין יכולת וישראלי יקנה אותם בכל מחיר, והנה, כבר יותר מחצי שנה, באושר עד אין קורנפלקס תלמה של יוניליבר.
ו... אצלנו יש, אני לא יודע, במקומות אחרים, אבל בבני ברק יש.
באושר עד?
כן, כן. תגיד, אתה מבין אבל שבסוף אתה מבין שבסוף קשה מאוד לעקוב, בפרט ביוזמות אזרחיות כמו גיא לרר, אחרי המחירים כל הזמן ואחרי רשתות השיווק, ותמיד זה זוחל ותמיד מבטלים מבצעים במקום להעלות מחירים. השאלה האם הממשלה הזאת יודעת שהיא צריכה לעשות א' ב' ג' בשחרור חסמי ייבוא, בדברים שהם באמת יעזרו לכלל הציבור לצרוך את המוצרים שלו במחירים יותר נוחים.
תראה, את התורה הם בוודאי יודעים. בוודאי, אנחנו מדברים על סמוטריץ' שככל הנראה שר האוצר, הוא יודע בדיוק... כן, אבל לפחות בשלב הראשון הוא יהיה שר האוצר. הוא יודע בדיוק שבשביל להוריד מחירים זה לא עם מלחמה כזאת או מלחמה אחרת, עם חרם כזה או חרם אחר. עם כל החשיבות של זה, בסוף, אם רוצים מחירים נמוכים, צריך יותר תחרות, יותר יבוא, פחות מכסים.
שנייה, צבי, אבל אתה חושב שלא יהיה משמעות להפגנה הזאת על תנובה? חרם צרכנים זה המשמעות הכי, יותר טוב מכל פוליטיקאי.
זה...
אבל קשה, קשה להחזיק את זה הרבה
יתפוס,
זמן.
אם אדון גיא לרר ואנשים יבואו, אם זה יתפוס, הם פשוט יפסידו את המכנסיים שלהם, זה ברור לי.
כן, אבל אני מסביר אותה מה השיטה. שנייה, שנייה, צבי, הבעיה, אני אתך דוגמה. אוסם, יש מבצע קבוע כל השנה של 10 מוסתרים ו-30. נגיד, כן, ברגע שמורידים את המבצע, הם לא מעלים מחיר, אבל באופן אוטומט הם יקרו כל מוצר ל-3-4 שקלים ליחידה. אז זה מה שהם עושים.
לא, אבל פה אם יהיה חרם צרכני, ואתה תראה שבמשך עכשיו חודש אף אחד לא קונה גבינת העמק, הם יפסיקו לייצר אותה אפילו. אתה מבין מה יקרה להם? כי הם לא יזרקו על הפח.
אם היינו מדברים לפני קצת יותר מעשור, אז הייתי ספקן והייתי אומר, תראה, בסופו של דבר חרם כמה זמן יכול להחזיק. אבל אותה מחאה שהייתה לפני עשור שינתה מחיר הקוטג' שהגיע ל-8 שקלים, אנחנו זוכרים.
נכון.
בסופו של דבר, למרות שהפיקוח לא חזר עליו, הוא סביב ה5.5 שקלים, ופחות מזה גם. למה? בגלל אותו כוח של הציבור שאומר, אני לא מוכן לשלם יותר.
אז בוא נרים את הכפפה. צבי, למה רק הוא מרים את הכפפה? בוא, אנחנו נרים את הכפפה, וכל תוכנית פה, בכל פתיח, כל אחד מהשדרנים יתחיל להגיד על יוקר המחיה, ועל מה לא לקנות.
ומדהים אותי איך אתם עושים את זה, בדיוק שיש כאן ממשלה חדשה, בדיוק שנכנס פה זה, מה, איך נזכר? קרתם בזה פתאום. פתאום יקר פה, איפה הייתם עד היום?
אבל זה לא במקום, איתי, אני בעניין הזה לא מסכים איתך. זה לא נגד הממשלה. הממשלה צריכה לפעול, ואני מאוד מקווה שהיא תפעל כדי להגביר תחרות, כדי בסופו של דבר לייצר את התנאים כדי שנשלם פחות על יוקר המחיה. אבל זה לא מוריד מאיתנו הצרכנים, את הכוח שלנו, כן, להגיע לסופר, ולא, וכן, ואם הקונפלקס הזה הוא יקר, אז לקנות אחר יותר זול.
אז אני אומר, רק כוחות השוק יקבעו את זה, ואם הציבור חכם, הציבור צריך פשוט להחרים את המוצרים האלה ואת החברות האלה. אין ברירה.
ואני אתן לכם דוגמה שעובדת. לפני 4 חודשים היה בלגן מאוד גדול, גיא לרר הרים את זה, נגד טונה סטארקיס שהעלתה מחירים, ואמרו, חבר'ה, לא קונים טונה סטארקיס. וקנו מוויליגר ומהיצרנים, וויליפוד, מהיצרנים הקטנים יותר, וחודשיים אחר כך אומרים חברים, המחירות של סטארקיס ירדו ב-30%, למרות שהם לא העלו את המחיר בסוף, הם נכנעו ולא העלו מחיר, הם גם העלו מחיר וגם נפגעו ב-30% במחירות, והטאג מחיר הזה עומד לכל חברה מול העיניים ואומרת, תדעו לכם, אתם תלכו ראש בראש מול הציבור, הציבור יודע לשלם לכם ויודע להקות אתכם בחזרה במקומות הכי כואבים לכם, ולכן באמת הכוח שלנו כצרכנים הוא חשוב, והציבור החרדי צריך להגיד
על הטונה אני כל כך, צבי אני כל כך מסכים איתך על הדוגמה שנתת על הטונה, כי עכשיו כל אחד היום שנכנס, תדע לך, כל אחד שנכנס לסופר באופן טבעי הולך לטונה, הוא יודע סטארקיט זה הכי יקר, לא כדאי בכלל להסתכל על זה, למרות כמו שאמרת שהם לא העלו את המחיר. שים לב כמה כוחות השוק חזקים, ולכן אני חושב שאם המאבק על הגבינה צהובה הזאת נגד תנובה, במקרה הזה גבינה צהובה, וזה יהיה בכל מוצר אחר, אם המאבק יהיה, החבר'ה ייכנסו אליו, זה פשוט יעבוד, זה יעבוד.
אני מסכים איתך, וזה כל אחד מאיתנו, להגיע, לעמוד מול המדף, להסתכל את המחיר ל-100 גרם.
נכון, ומסכים איתך, זה גם לא לקחת חלב של תנובה יותר, אפילו ששם לא עלה המחיר. בואו תיקחו חלב של טרה, ופשוט נראה לתנובה, איפה אנחנו נמצאים פה בתמונה?
רק להגיד שטרה העלתה קודם את המחירים, אבל לגבי חלב, חלב הוא מוצר מפוקח, ולכן בואו פחות סיפור, אבל כן, בסופו של דבר, אם חברה תדע, כשהיא מחליטה ללכת נגד הציבור ולהעלות מחירים, למרות שהם לא מפסידים כסף, למרות שהם מחלקים מאות מיליונים של דיבידנדים, 300
מיליון שח רק בשנה האחרונה,
אז אם יש להם כסף והם מחליטים בכל זאת להכניס את היד לתוך הכיס שלנו,
אתה עושה את זה כאילו זה סכום כזה גדול, 500 אלף שקל
מהכיס שלנו,
רק מהכיס שלנו. טוב, אני חייב לדבר איתך על המשכנתאות, אז בוא נתקדם. אני רואה שהריבית כנראה תתייצב פה בזמן הקרוב,
אחרי שהיא עלתה כל כך הרבה.
בסדר, אין ברירה, יש אינפלציה ובלגן, ואני רואה גם את ההצעה של חבר הכנסת גפני שהוא דורש שעליית הריבית לא תפגע בלוקחי המשכנתאות, בעצם לעשות איזה סוג של מנגנון פיצוי לאזרחים. עד כמה הדבר הזה הוא ריאלי באמת?
תראה, לפני הבחירות זה הייתה אפילו גם הבטחת הבחירות של נתניהו. אם אתה שואל אותי,
הוא חזר בו, אז מעניין אותי למה גפני העלה את זה פתאום.
כן, אז גפני העלה את זה כי כרגע הוא יושב ראש ועדת הכספים, כרגע עדיין אין ממשלה וזו ההזדמנות שלו. האם זה באמת, תראה, אני לא חושב, וזה יהיה לדעתי טעות גדולה, לא רק לדעתי, לדעת הכלכלנים, לדעת בנק ישראל, תהיה טעות גדולה אם הפוליטיקאים יתערבו לבנק ישראל בהחלטה איזה ריבית להטיל.
למה?
ראינו מה קרה בפורקיה. למה? כי חלק מהיציבות הפיננסית בישראל היא בזכות העובדה שהבנק ישראל יש לו עצמאות מלאה לנהל את כל התחום המוניטרי של המטבע.
אותו דבר תגיד על בית משפט, אל תתערבו, כי זה חלק העצמאות וחייבים ברשות תופתת בנפרד.
ינקלה, אם אתה מנטרל את השפעת העלאת הריבית, אז אין שום משמעות להעלאת הריבית, אתה מבין? זה סתם, זה כאילו, אתה עובד על עצמך.
זה נקודה נוספת, אבל עוד לפני, אתה צודק לגמרי, כי אתה מפעיל פה שני דברים, אתה כמו ללחוץ גז וברקס באותו זמן, מצד אחד אתה לוחץ ברקס כדי לעצור את הביקושים, במקביל אתה לוחץ גז ונותן עוד מנוע לייצר עוד ביקושים לנדל"ן, שבסופו של דבר יפגעו במטרה שבנק ישראל להאט את העלייה באינפלציה. אז לכן זה באמת לא הגיוני, אבל האפשרות השנייה היא לסבסד, זאת אומרת שהמדינה תיקח כסף ממשלמי המיסים, ותגיד להם, עכשיו תשלמו לאלה שהחליטו לקחת אחוז גבוה מהמשכנתא שלהם בריבית שצמודה לריבית של בנק ישראל דרך הפריים, ואתם
עכשיו תשלמו להם... אני אגיד לך מאיפה הם אמנו את זה, מהדלק שעלה אתמול בעוד חצי שקל.
כן, אבל הדלק עלה אתמול, אחרי הוא היה אמור לעלות עוד יותר, בסופו של דבר החליטו לקחת 100 מיליון שקל מכספי משלמי המיסים כדי לסבסד
את מי ש... אתה יודע מה אתה מזכיר לי עם הדלק שעלה אמור להיות יותר ואתה מתנחם בזה, על ההוא שלא היה לו מקום בבית והוא הלך לרב, יש לו 10 ילדים ויש לו רק 2 חדרים, ואיך הוא יחיה, אז הרב אמר לו תכניס עז הביתה. אז הוא אומר לו, מה אתה רציני? אתה מכיר, אמר לו, איך אז? מה? אמר לו, תכניס, אתה תראה, אל תדאג, יהיה לך מקום. הכניס אחרי שבוע, הרב אמר לו, תוציא, אחרי שהוא הוציא, הוא בא אליו בהנחת רווחה, עשה מסיבה, או, כמה מקום נהיה לנו.
כן, אני מסכים איתך בעניין הזה, כמובן שמשל העז הוא רלוונטי גם לעניין מחירי הדלק, אבל הוא כן צריך לדעת, לקחת בחשבון, שכשאנחנו אומרים בואו נחלק כסף לנוטלי המשכנתאות, למי שיש לו משכנתה, בסופו של דבר הכסף הזה מגיע מכולנו, ואנחנו
מסבסדים. לא רק שהוא מגיע מכולנו, אם אתה הולך לסבסד אנשים שיש להם משכנתה והיא עלתה בגלל הריבית, תסבסד שכר דירה, לא הבנתי, למה אנשים שמשלמים שכירות לא צריכים לקבל?
באמת, אבל יש הצעה להביא להם קרקעות חינם. נכון,
אז קרקעות? יאללה, בוא, אז תעזוב, אז תביאו חבילה.
רגע, בן גביר אמר שהוא בהבטחת אצלנו נכון, ברדיו, נכון, הוא אמר.
לחיילים חינם ובחורי ישיבות.
לחיילים ולבחורי ישיבות.
נכון, אז אני אומר, תביאו חבילה, תביאו חבילה, תגידו לנו מה התוכנית, אבל לא לזרוק סתם, בואו נעצור את הריבית, בואו נעצור...
מישהו בכלל מדבר על זה?
אף אחד... ינקלה, עברנו את הבחירות. תגידו, אתם רציניים?
אבל אני מזכיר אתכם, בסוף זה יש רק מילה אחת שרלוונטית, היצע, היצע ושוב היצע. ככל שיגדילו את ההיצע, זה ייתן פתרון למחירי הדירות וייתן פתרון לשאר. כל עוד שהמדינה ממשיכה לתת טיפין טיפין את הקרקעות ואת הדירות לבנייה, אז כן, אנחנו נראה כנראה המשך עלייה והמשך ההכבדה שמגיעה למאות שקלים למשפחה שיש לה משכנתה מדי חודש.
סיכמנו את הנושא הזה, אני הייתי אומר שבאמת צריך להביא פה איזושהי תוכנית ולהביא, דיברנו על זה ינקלה, להביא איש מקצוע שיטפל בנושא של דיור, להביא אבל אתה נראה לי אופטימי.
אני אישית כן. מאוד אופטימי, אבל לגבי הדירות אני לא יודע מה להגיד לך. לא יודע אם זה באמת, אם בסוף 20% עלה, יהיה אולי תיקון של איזה 1-2, איפה המחירים בשמיים ותמיד יהיה, הביקוש יותר גדול מההיצע כל הזמן, אתה מבין מה קורה?
לא, זה לא כלל, בסוף הביקוש גבוה זה נכון, אבל ההיצע, הביקוש המדינה לא שולטת עליו, יכולה טיפה לשחק איתו עם העלייה של הריבית, אבל ההיצע בהחלט המדינה שולטת, ויכולה לגרום לזה שההיצע יהיה יותר גדול מהביקוש, זה לא...
ויכולה גם להביא את הקרקעות, גם בחינם, השאלה אם הם יביאו, אתה יודע מה, לא בחינם, ב-20%, איפה, מי, בן גביר יביא את זה? הבטיח בבחירות, אני אומר לך, הוא הבטיח לפני הבחירות, אנחנו נדאג לקרקעות עבור דירה חינם לחיילים ולבחורי ישיבות.
נראה לי זה הפעם היחידה שחזרו על הבטחות בחירות, כזה הרבה אחרי הבחירות.
אפילו צבי לא יודע מה להגיד פה.
הבחירות נגמרו, איך
איתי
אמרת, הבחירות נגמרו.
זה הבעיה שזה כואב.
אפשר לעשות את זה, אבל אפשר לתת קרקעות, אפשר להפשיר, אפשר פשוט לגרום לבנות. אגב, אתם יודעים, יש הצעה שקיימת כבר על השולחן, הונחה לפני יותר מעשור. הסינים מוכנים לבנות בישראל עיר, לפחות אז הם הסכימו, לבנות עיר ולמכור את זה במאות אלפי שקלים לדירה, עיר שלמה, שהם יבנו מההתחלה עד הסוף, יביאו פועלים, יביאו ציוד, יביאו את הכל, ויבנו תוך... 3 שנים, עיר בישראל, באזורי הביקוש. כמו שיש היום מודיעין, יעשו עיר נוספת. האם זה קרה? בינתיים זה לא קרה.
ראיתי, אגב, ראיתי על הסינים האלה, תשמע, לא יודע איזה יכולות יש להם. ראיתי, הם בנו עכשיו בגלל הקורונה, אז הם היו צריכים לבנות איזה כפר של בית חולים, משהו כזה. הם לא מסתפקים, הרי שם...
כמה, 3 חודשים?
מה, בפחות מ3 חודשים, קם שם משהו שפה בארץ היה לוקח 20 שנה להקים.
טוב, בקיצור...
אפשר, זה אפשרי. אגב, אני יכול להגיד לכם שלגבי הריבית, בארצות הברית זה מתנהג אחרת. בארצות הברית, נכון לעכשיו, גם למרות העלייה באינפלציה שם, ולמרות העלייה של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי שם,
רצינו לדבר עם יועץ משכנתאות בארצות הברית, אבל הוא כנראה לא זמין עכשיו אצלו לילה מאוחר. אז כנראה שהוא לא זמין. אז אנחנו נעשה את זה בהזדמנות הבאה, בעזרת השם.
רומזים לי שיש מצב שהוא כן יהיה איתנו. כן, אולי מתעורר ב... עוד לא הלך לשון.
אני לא רואה אותו.
טוב, אז בואו נסכם את הנושא הזה. דרך אגב, אנחנו... ראית את ההודעה אתמול של הפד על העלאת הריבית? אני מבין שהן הולכות... הוא נפל לנו?
לא. אתה איתנו?
צבי, אתה איתנו? צבי נפל. בסדר, לא משנה, כנראה שהריבית מתייצבת, הריבית העולמית, היא מתייצבת סביב המצב הזה, השאלה לכמה זמן, ואם כן, אז זה אומר שבעצם השווקים הולכים להתעורר.
לפני שנעבור לרב צבי אריאדלר.
סיימנו את התוכנית, אני לא שמתי לב איך סיימנו כזה מהר.
מה אמור להיות אצלנו?
אז עוד כמה דקות. בקיצור...
אז אני רוצה להגיד לך מילה אחת על מה שאמרת קודם. אמרת לי, ינקלה, הבחירות נגמרו. אז אתה אמרת את זה בחיוך, אבל בא לי להגיד, שמה, זה עצוב. היה חסר לך במשפט, הבחירות נגמרו, אפשר להמשיך לחרטט אתכם.
נכון, ואפשר להמשיך להתמרמר, ואפשר...
אנחנו, ודאי. הם יכולים להמשיך עכשיו להתיישב מחדש על כיסא אור הצבי, לארגן עוד 5 טיסות לשנה הקרובה.
אבל הם שדרגו את התפקיד מהפעם הקודמת.
אני מאוד מאוד מקווה שהפעם זה יהיה אחרת. לא יודע, אני מאוד מקווה
שהפעם זה יהיה אחרת. בוא נקבע שעוד תקופה נעשה סיכום ביניים, ונבדוק מה השתנה.
מיד אחרי
הרכבת
הממשלה, אנחנו נתיישב
שר. לא, הם יגידו לך מה אתה רוצה, זה שהתיישבנו?
כמה ימי חסד ניתן?
100 ימי חסד.
יאללה, מקובל.
ביום ה-100 נעשה את הסיכום.
נעשה חשבון, נראה מחירים של מה ירדו.
אתה מאוד אופטימי, תדביק אותי קצת.
לא יודע, אני חוסך כסף הדס, כי אולי שווה לקנות דירה.
ודאי, המחירים ירדו.
ברור.
אז הנה, חברים, תשמרו קצת כסף. בעוד 100 ימים, 100 וקצת, מאז שהרכיבו את הממשלה, נקבל כאן איזושהי בשורה שהשר לבינוי, או השר לשיכון, או השר לעלייה.
יכול להיות, השר הבינוי והשיכון.
והעלייה. מכנסים מסיבת עיתונאים ומודיעים שמחירי הדיור ירדו 10%, ברוך השם, או עצרו אפילו על 10%. אני מוכן להתפשר. שלא הייתה עלייה דרמטית.
אני גם, אבל משהו שלא קשור לפוליטיקאים וקשור אלינו, ודיברנו על זה במהלך התוכנית הזאת יותר מפעם או פעמיים. חבר'ה, אתם נכנסים לחנות, למכולת, לסופר, רואים תנובה, שימו אותה בצד, תקנו חברה אחרת.
לא רק תנובה, אני לא רוצה למקד שום דבר, אני אומר בכל דבר.
למה? תנובה מתחזרים אלינו.
לא, אני אומר נכון, אבל כל דבר. ברגע שאתה בא לקנות, אתה הולך לקנות, לא יודע, צמיגים לאוטו, כן? אז יש לך את המותג של קונטיננטל ופירלי, לא יודע מה. ואומרים לך, יש לך גם סיני וזה. עכשיו, בדרך כלל, זה גם טקטיקה של מוכרים. תמיד מביאים משהו באמצע, כי יודעים שרובם לוקחים באמצע. לא, אל תביא לי את הכי יקר, אל תביא לי את הסיני הכי זול.
הבאמצע הזה אתה משלם עליו כל כך הרבה.
הם עושים שם את הכסף, בדיוק. לכן אני אומר, חבר'ה, תפתחו את העיניים, את הראש, תסתכלו על כל מוצר. זה רלוונטי לא רק לגבינה צהובה שעולה 20 שקלים, רלוונטי אפילו לדיור. אתה יודע, אפילו לדיור, ואנחנו בתחום קצת...
נכון, anyway, אנחנו כרגע, אני בכל אופן מצטרף למאבק נגד תנובה, לא קונים מוצרים של תנובה, ובמעבר חד...
לחזאי הלאומי.
בוקר טוב אורי בת.
בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך? תגיד, אני אגיד לך משהו, אתה לא תאמין לשאלה שאני הולך לשאול אותך, אבל אבא שלי שומע אותנו מפעם לפעם, ואומר לי, אתה חייב לשאול את אורי בץ, מה המקור של השם משפחה שלו?
מקור השם משפחה? כן. השם שלי המקורי הוא רבינוביץ'.
מה? איזה הפתעה.
איך הגעת לבץ?
הוא הביא את הרייש והצד? לא.
רגע, אתה רוצה קצת סיפור.
כן.
סבא שלי היה בגלות, בסיביר, בקיזילובנה וכו', הוא הביא גם את הספרייה של ביאליק ב-1929, אבל זה סיפור. לאבא שלי קוראים בץ. בץ ברוסית זה אגרוף מחץ, זה מין זבנג. היו, אמרו לו, רבינוביץ' שלנו בץ בפנים.
מזה לקחו את הבץ.
מפה הבץ. ומי שמכיר אותי כרבינוביץ', אני יודע שהוא למד עם אבא שלי בבית ספר. מי שמכיר אותו כבץ,
עכשיו חצי עם ישראל יודע. אז עכשיו אל תתפלא אם מי שיראה אותך ברחוב ויגיד לך, אורי רבינוביץ', מה שלומך?
זה לא בן ציון, כי כולם חושבים בן ציון, ראשי תיבות. בץ זה אגרוף בפנים.
טוב, עכשיו, אחרי שענית כל כך יפה על השאלה, ואנחנו יודעים מי זה בץ ולמה.
אנחנו צועדים אל מזג האוויר.
כן.
100%. אז מזג האוויר יהיה נעים, נעים, נוח. זה יהיה גם מחר, וזה יהיה גם ביום שבת.
למה אתה קורא נעים אבל? כי קריר פה, איך שמתחיל להכשיך כבר נהיה ממש קריר.
בערב, בלילה קריר. עם טמפרטורה של 22, 23, 24 מעלות, באזור של מישור החוף, השפלה הפנימית, בני ברק, תל אביב וכו', זה לא קריר, זה נוח. זה בצהרי היום. כמובן שבלילה קריר. ובהרים הרבה יותר קריר, אבל בסך הכל ללא שינוי ניכר, וביום שבת ללא שינוי של ממש. ואתה יודע מה יקרה ביום ראשון?
גם ללא שינוי של ממש.
ללא שינוי ניכר.
תגיד לי רגע, בזיכרון, אני השבת...
זה היה דיווח דרמטי.
רגע, אורי, בשבת, פתאום אני נזכר שבשבת אני בזיכרון. אשתי אמרה לי, אתה חייב לדעת מה יהיה המזג אוויר שם. להביא מייל, לא להביא מייל.
תקחו מעיל תמיד, מין בתחילת החורף, תמיד לוקחים מעיל. אבל בסך הכל מזגביר נוח ונאה, ולדעתי טמפרטורות נוחות ושוות לכל נפש, אבל זה לא בהרים, כי בהרים יהיה קריר. מי שנוסע בהרים יהיה קריר, אבל מזגביר יהיה בהיר. כלומר מזגביר נאה כזה ממש, וגשם גשם שהוא גשם משמעותי כזה, זה יהיה רק ביום חמישי הבא.
וואו.
עוד שאלה, עוד שאלה, מאזין פה, כותב לי לשאול אותך, האם צפוי...
לא נהיה כאן ביום חמישי הבא, ככה נכון?
נכון, יש מצב, אבל בואו, עוד נגיע לגשר. אני, מאזין שואל אותי, אורי, מאזין שואל אותי פה, הוא בלחץ לדעת האם יהיה שלג ומתי השנה.
טוב שלא שואל גם באיזה שעה זה יתחיל.
לא, אז הנה, אתה רואה, הנה, אנחנו קלים איתך. אני קל איתך, זה מה
שאנשים. אורי, התשובה, אני חזאי, לא נביא, בקיצור.
השנה תהיה שנה קרה, בגדול. שנה גם עם גשם טוב, למרות שחודש דצמבר, חודש זה כסלו, יהיה דל גשמים. אמרתי את זה לאט, כדי שתשמעו. חודש זה כסלו או דצמבר, יהיה חודש דל גשמים. גשמים. כמובן שיהיו יום פה ויום שם, גשם פה וגשם שם, אפילו זה יומיים שימים
אבל לא משקעים כמו שהתרגלנו למשקעים.
אבל לא, 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 לא דצמבר כמו שאנחנו רגילים. כלומר, יהיה הרבה מתחת לממוצע של דצמבר, אני מדבר של חודש זה. אבל השנה תיגמר שנה טובה. ולגבי השלג, שלג ירד השנה וגם השנה תהיה שנה קרה. שימו לב לדבר, אבל באיזה שעה זה יתחיל, ובאיזה יום ובאיזה חודש, חבר'ה, זה נבצר מבינתי.
לא, גם אני אומר, אם היינו מודיעים להם היום, מתי השלג מתחיל, באיזה יום, לא היינו יכולים לדבר עם אורי בת שבוע הבא ועוד שבועיים.
בדיוק.
אז בואו נשמור על המתח, ובואו נדבר.
אז אני, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להודות שוב לאורי רבינוביץ' בת.
תודה רבה לך, שבת שלום ובוקר טוב.
שבת שלום.
תודה. כותב לי מאזין. נו. קודם כל, כל מי
שרוצה... אני מבטיח לך שאף אחד בארץ לא ידע שלאורי בת
קוראים רבינוביץ'. אולי כן. כל מי שרוצה לחסוך לא קונה גבינות ארוזות, קונה גבינות במשקל, זה יותר זול ויש הרבה תחליפים של יבוא, 3 שקל ל-100 גרם, מה שמוכרים ב-28.90 של תנובה, יוצא 12 שקל. וואו. והוא הביא לי גם צילום מסך, שזה איך זה עובד. אז, בוא, אז אני... הנה חברים, אמרתי, לפתוח את הראש, טוב, אל תתקבעו על כל מיני, פתחו את הראש, תסתכלו מה קורה, יש ההוא לא סומך על הכשרות הזאת, ולכן אין לו את זה במשקל, לא יודע איך זה עובד, אבל...
מה שלא יהיה, אל תהיו כמונו, אל תהיו פרייר, אני אומר את זה לעצמי ולך, בוא לא נהיה פריירים, די.
מה שלא יהיה, אנחנו לא מבטרים עכשיו על ארוחיים הקדוש, הרב צבי אריה אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים.
בוקר טוב לך.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
ארוחיים בטח יותר חשוב מכל יוקר המחיה הזה.
שמעתי אותך ממליץ לאנשים לפתוח את הראש, אז בואו ננצל את הרגע הזה שהראש פתוח, כדי להכניס לשם כמה דברים טובים. אז ארוחיים הקדוש שואל שאלה מאוד מעניינת. אנחנו רואים שמתי ש... יעקב מתחיל את היציאה שלו מלבן, אולי את הבריחה שלו מלבן, אז הוא צריך ללכת דרך שבעת ימים. שואל האור החיים הקדוש, אני לא מבין מדוע יעקב צריך ללכת כזו דרך ארוכה, למה הוא לא קיבל קפיצת הדרך, כמו שראינו כבר, שאפילו לאליעזר, העבד, קפצה הדרך. אנחנו קראנו לו מזמן שאליעזר יצא, ובאותו היום הוא כבר הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע בשביל השידוק, אז אם לאליעזר יש קפיצת הדרך, למה ליעקב בחיר האבות לא מגיע קפיצת הדרך? אז הוא אומר תירוץ נפלא. אמר החיים הקדוש ודאי, 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 שמבחינת הזכות שלו הוא יכל לקבל קפיצת הדרך. הוא ראוי לזה בהחלט מי יותר ראוי ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותו. וכמובן שהיא מלמד אותו, מלמד גם אותנו. אין לך צורך לקפיצת הדרך. קפיצת הדרך עושים כאשר יש איזשהו צורך בהול במשהו. כאן, לכאורה, הצורך שנראה לנו בהול זה להתרחק מלבן, כי שלבן לא יפגע בו. אומר לנו החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותו, לבן לא יכול לפגוע בך. אין לו שום דרך לפגוע בך. גם אם הוא ישיג אותך, הוא יכול הכי הרבה לדבר איתך, אולי לאיים עליך במפורש וברמז, יותר מזה שום דבר. אין לו שום שליטה עליך. אין לו שום דרך לפגוע בך. אין לך שום סיבה בשביל לברוח. ואם אתה היית בורח, אם הקדוש ברוך הוא היה עושה לו קפיצת הדרך, זה היה מראה כביכול שאנחנו מפחדים מלבן, כאילו שלבן יכול לפגוע בו. ולבן לא יכול לפגוע בו בשום פנים ואופן. וכאן מוסיף האור החיים הקדוש ואומר עוד משפט אחד. וגדול הנס הזה, זאת הנס הזה הוא גדול באופן מיוחד. ולמה? שאדם שהוא בעל בחירה, ימנע מעשות בחירתו ביעקב. אמר האור החיים הקדוש, יש כאלה שיכולים לבחור ויש כאלו שלא יכולים לבחור. בן אדם יש לו בחירה, בחירה חופשית לחלוטין, ואם הוא רוצה לכאורה, הוא יכול לפגוע ביעקב, אפילו שזה לא הדבר הנכון, ואפילו שזה לא ראוי לעשות ככה, אבל יש לו בחירה לעשות ככה. אנחנו זוכרים, כולם מדברים על זה בכל שנה ושנה, שהאור החיים הקדוש כותב על ההשלכה של יוסף לבור, איזה מן הצלה הייתה כאן, רובן אומר שהוא רוצה להציל אותו, איזה הצלה יש כאן לשלוח אותו לתוך בור מלא נחשים ועקרבים. אומר האור החיים הקדוש, בכל זאת הם פחות מסוכנים מבן אדם, כי אין להם בחירה. מה שיצווה עליהם הקדוש ברוך הוא הם יעשו. יותר מזה שום דבר, בן אדם יכול לפגוע בן אדם אפילו שלא מגיע לו. שם כולם מעריכים על דברי האור החיים הקדוש. והנה כאן אומר האור החיים הקדוש את אותו יסוד. לבן הוא בעל בחירה, הוא בן אדם שיש לו בחירה חופשית, ובחירה הכוונה שאם הוא רוצה הוא עושה, אם הוא לא רוצה הוא לא עושה. ולכן באמת יש סיבה באמת גדולה לפחד ממנו, הוא לא כמו נחש, הוא לא כמו עקרב. אבל בכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתערב כאן ואני אעשה נס כזה שהוא לא יוכל לגשת אליך, הוא לא יוכל לעשות לך שום דבר, הוא לא יוכל להזיק אותך, ולכן תלך לאט, תלך שבעה ימים, תן לו הזדמנות להשיג אותך, גם כשהוא ישיג אותך, הוא לא יכול לפגוע בך. אז כמובן, שאלה יפה ותשובה יפה, אבל אנחנו יכולים ללמוד מכאן הרבה דברים. והדבר הראשון הוא, שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כל אחד ואחד, התורה לא מספרת סתם סיפורים, זה בא כדי ללמד אותנו. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הדבר השני הוא, שהקדוש ברוך הוא כאן צריך להתערב באופן אישי כדי למנוע את החפירה של לבן. אוקיי? גם אם לבן יבחר חלילה להזיק ליעקב, הקדוש ברוך הוא יתערב ויציל את יעקב. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהבחירה שלנו זה דברים טובים. היא כל כך חזקה, היא כל כך מסוגלת, יש לה כל כך הרבה כוח. וכל אחד ואחד מאיתנו שרוצה להוציא משהו טוב מן הכוח אל הפועל, יכול פשוט לבחור בזה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא לא רק שלא יפריע לו, הוא גם יתערב כדי לעזור לו, כי הבחירה היא חופשית. אז לא להרגיש שלפעמים אנחנו נבוכים, עומדים מול התמודדויות, ונראה לנו שאין לנו דרך להצליח, יש לך בחירה חופשית. ואם אתה תבחר בטוב, אם אנחנו נבחר בטוב, כולנו בעזרת השם נצליח להוציא את המחשבות והרצונות שלנו מן הכוח אל הפועל, בעזרת השם.
אמן ואמן.
תודה רבה ושבת שלום לכולכם.
הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בבית הראלית, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום. איתי, אני מקבל פה מלא תגובות מאנשים, על, הם אומרים, תפתחו כל שבוע, תפתחו בנושא יוקר המחיה, כי זה נושא שנוגע לכולנו ולכיס.
אוקיי. כאילו, בסדר, אבל אתה יודע, בסוף צריך להביא תוצאות, זה, זה שנדבר ברדיו, זה מצוין, זה נותן אווירה, נותן לחץ.
לאנשים, נכון,
נותן לחץ על הממשלה.
ואני הולך לעשות קניות
אבל
היום.
אבל בסוף, חברים, אתם נתתם צ'ק פתוח לממשלה הזאת, נתתם
טוב,
להם
קרטיס. טוב, היא עוד לא התחילה, היא עוד לא
נכון,
בטענות,
נכון,
היא
נכון,
עוד
אני
לא התחילה.
אני לא, אני רק אומר, הם צריכים לזכור, אותם אנשים ששלחו אותם שם, שמקבלים מזכורת על חשבוננו, לעבוד בשבילנו, ואני מקווה שהם יעשו את זה.
ואני אומר לך שאני בעזרת השם הולך היום לקניות, אתה גם הולך לקניות ימי חמישי, לכבוד שבת קודש כמובן. אז אני אומר לך, אני בעזרת השם נתבח לא תראה אצלי בעגלה מוצר אחד של תנובה, אחד לא יהיה אצלי בעגלה, לא רק הגבינה הצהובה. כן, בוא נראה, אני רוצה ללכת עם דבר עד הסוף. בוא נראה אם זה יעבוד.
אני חייב לומר לך שאני חולק עליך לצערי, כי עונג שבת בשבילי, מה שיותר טעים אני מביא.
עונג שברור.
לא, אז אם הילדים
שלך, תאמין לי איך אמרת, הילדים שלך לא יבינו מה הגבינה צהובה.
אני לא יכול להביא להם תחליפים, אבל התחליפים אולי הם לא אוהבים את זה.
אתה יכול להביא, יש מה
זה. זו שאלה הלכתי. בוא נסכם שזה הלכתי.
לא, זה לא הלכתי. בכלל לא
הלכתי. אני חושב שבשביל עונג שבת אפשר לקנות.
עונג שבת והוצאות שבת חוזרות ותהיה רגוע, אבל לא, רק לא תנובה.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו שיר?
איתי, היו שעתיים...
אין לנו שיר.
היה לא נגרב.
אין שיר, אוקיי.
תודה רבה לך.
אנחנו
תודה
מסיים.
תודה רבה לעורך הראשי.
תודה רבה לטכנאי השידור.
מוטי קופר. קופר. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לך איתי גדסי.
סיימנו.
אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. מרן דיבר על תנאי שעושים בערב סוכות. למה? זה לפני קיום המצווה. אני אתן דוגמה שממנה נסיק מסקנה גם לגבי משך ימי החג עצמו. אני בערב ראשון של חג הסוכות התארחתי בבית חברים. הסוכה שבביתי היא הזמנה בלבד. היא עדיין לא מימשתי את המצווה, לא קיימתי את המצווה, היא לא נקראת אסיח הדעת ולא הוקצתה למצוותה. כך למדנו. הזמנה לאו מלטאי. במשך ימי החג הסוכות, הלכתי לטייל וראיתי סוכת רועים. הכשרתי אותה כדי בעי בדפנות העומדות ברוח מצויה. ניארתי את הסכך מעט כדי שיראה תעשה ולא מן העשוי. הכל כעת כדת וכדין. אני רוצה ליהנות מהסוכת רועים הזו. במשך ימי החג מותר. היא לא נבנתה לשם כך. למה הדבר דומה? אדם שיש לו סוכה קבועה לכל השנה, כל שנה מחדש, הוא מחדש בה איזה דבר, מקשט ועושה איזה תוספות, זה הכל. אבל הסוכה קיימת כל השנה בלי יוצא מן הכלל. הוא יושב שם באוויר הצח, הוא יושב שם להנאתו באור, כל מה שהוא רוצה יש לו באותה הסוכה, היא סוכה קשרה כל השנה. האם יעלה על הדעת שיום אחרי שמחת תורה יהיה אסור לו לשבת בסוכה, יהיה אסור לו ליטול איזה כיסם, יהיה אסור לו לקחת משהו מהסכך? כל הקיום של המצווה הוא במשך השבעה ימים, והוספנו גם את היום השמיני והתשיעי. אבל אחרי, כשכבר תמה המצווה, עד שנה הבאה בעזרת השם, היא לשימושו להנאתו. ירצה לקחת משם כיסם או לעשות בה שימוש של חול, מותר, אין בה שום קדושה. הוא הדין והוא העניין גם. אדם שבנה את הסוכה בחול המועד, רצה לשבת בה להנאתו, לשם קיום המצווה. בגמר בניית הסוכה, עוד לפני, ישבתי או ישנתי, זה דין אחד לשניהם, קיימתי בה את המצווה של ישיבה בסוכה, שוב אני לא רשאי לעשות את התנאי. יוצא, אם בסוכת רואים שהיא לא נבנתה לשם סוכה, אני יכול ליהנות ממנה, הוא הדין והוא העניין, סוכה אחרי סוכות, מותר לי ליהנות ממנה לכל מה שאני רוצה. התנאי שאני מצריך זה למשך שמונת הימים, לא לשם ימי החול הבאים אחרי, או ימי החול שבאים לפני, אפילו שאני הזמנתי את הסוכה חודש לפני בדיוק. הסוכה כעת בנויה רק לצורך הסוכות, ואני רוצה לשבת שם להנאתי. יצאה חמה מן הארתיקה ואין אוויר ואני רוצה לשבת בסוכה, רשאי לשבת כל מה שהוא רוצה, אפילו שהוא עושה שימוש של חול, אין בזה שום איסור, כיוון שהסוכה עדיין לא התחלתי לממש את המצווה. כל עוד שהסוכה נמצאת כהזמנה בלבד, הזמנה לאו מלטאי, ומותר לי לעשות בשימוש כל מה שאני רוצה. יוצא מדברנו שהסוכה תהיה אסורה רק אם לא עשה את התנאי, או במילים איני בודל מהסוכה בנויה הכל שבעה, או כל מה שארצה לעשות בסוכה בנויה, יהיה רשאי. הוא לא אומר כשיפלו, כשאני אצטרך, הוא לא עושה תנאים כאלה. הוא אומר בפירוש איני בודל, או אוכל להשתמש ולאכול ולשתות ממה שיהיה תלוי כאן בסוכה מתי שארצה. אז תלוי בו, לא תלוי במציאות שזה ייפול מאליו, כיוון שזה לא תלוי במציאות שעלול ליפול מאליו, לא דבר שבשליטתו, מותר לו ליהנות מאותם המאכלים והמשקים שתלויים, והוא עדין גם בנויי הסוכה, למשל, הוא תלה איזו קרית יפהפייה, שם אותה על דופן הסוכה, קישט בזה את הסוכה, עשה תנאי, רשאי להסיר את הקרית ולשבת עליה. לא עשה תנאי, אינו רשאי לשבת על הקרית, כיוון שהקרית הזו הפכה להיות חלק מהמצווה של נויי הסוכה. הוא לא יכול ליהנות, והוא עדין גם שטיח. פרסנו שטיח, בדרך כלל סוכה בנויה בקרקע עולם, פרסנו שטיח על הקרקע. בין אם זה ריצוף ובין אם זה קרקע עולם, זה לגמרי לא משנה. פרסנו את השטיח, וכעת במשך ימי החג אני רוצה להוציא את השטיח מהסוכה, להכניס אל הבית ולהשתמש בו בבית, אינו רשאי. באו לו נשים שרוצות לשבת בבית, לדבר בין אנשים דברי תורה וכדומה, רוצה להכניס את השטיח שהבית יראה יפה, אינו רשאי. עשה את התנאי, איני בודל מהסוכה ונויה כל שבעה, או אשתמש בסוכה ונויה לכשארצה, כיוון שאמר את המילים האלה, נמצא שלא ישיח דעתו מהם, רוצה לקחת את השטיח, לפרוס אותו בכל מקום אחר, יהיה מותר. אבל אם לא עשה את התנאי, גם השטיח חלק מנויה הסוכה, ואסור לי לטלטל אותו ממקום למקום. יוצא שאם יש לו איזו שידה יפהפייה, והוא שם אותה כקישוט בסוכה, השידה הזו בדרך כלל משמשת אותו לכל מיני צרכים אישיים. אם הוא משתמש בשידה בתוך הסוכה, אז זה חלק מהשימוש האישי, וזה מותר כחלק מהשימוש בסוכה הכללי. אבל כאשר השידה הזו